ברוכים הבאים והשבים, הבאות והשבות לפודקאסט הכותבת. המקום בו אנחנו מדברים על כתיבה מכל מיני זוויות, פינות ופנים לה. אני שלי מרקוס, כותבת ויוצרת ומנחת סדנאות כתיבה. מסתובבת לי עם דמויות בראש, עם עלילות ועם סיפורים ומדברת איתכם על כל הדבר הזה. והיום בפרק הזה אנחנו נדבר על אלמנט ההפתעה, על איך אנחנו מצליחים להפתיע את הקוראים שלנו, במילים, בטקסט, בדרך שבה אנחנו מניחים את הסיפור, מגישים את הסיפור וחושפים אותו, באופן כזה שאנחנו מגיעים לאפקט הוואו, וואו, וואו. כן, אנשים ככה מופתעים. זה חלק ממניפולציות שאנחנו עושים ככה בכתיבה. אז אנחנו נתחיל לדבר על זה, ואני אקריא שלושה סיפורים שלי שכתבתי, שהשתמשתי בהם באמת באלמנט ההפתעה הזה, ונראה דרך הסיפורים האלה מה קרה פה, מה עשיתי, ואיך אפשר באמת ככה גם לתרגל את זה, לתרגל את הכתיבה המפתיעה. אז קודם כל, אלמנט ההפתעה בעצם יושב לנו על שני רגשות מנוגדים, על שיפוטיות ועל חמלה. הקטע הזה של אלמנט ההפתעה הוא ככה מתכתב עם המשפט החכם הידוע והמפורסם, שאתה אף פעם לא יודע מה עובר על זה שלידך, תמיד תהיה אדיב אליו. כמה פעמים בחיים שלנו שפטנו אנשים זרים ולא זרים על ההתנהגות שלהם, ובסוף גילינו שיש משהו מאחורי זה. הם מתנהגים ככה כי מתחת יש סיפור, יש כאב גדול, יש בכלל משהו אחר לגמרי. ועל הרקע הזה אנחנו משתמשים באלמנט ההפתעה, שבעצם המטרה שלנו זה להעביר את הקורא איזושהי רכבת הרים רגשית, שבה בהתחלה הוא נמצא במצב של שיפוטיות מוסרית, ולאט לאט, או אפילו בעצם לא לאט לאט, בבת אחת, כן? כי אלמנט ההפתעה הוא מאוד מאוד מפתיע, הוא עובר מהשיפוטיות המוסרית הזאת למצב של חמלה עוטפת. ממצב של מה שרואים בחוץ, להפתעה של מה שקורה באמת מתחת לפני השטח. ולצורך זה, לפני כן, אנחנו נצטרך לספר מה קורה בחוץ, מה מצג השווא. וכן, דווקא בהתחלה אני כן רוצה לעורר אצל הקורא את השיפוטיות המוסרית הזאת, את המחשבה הזאת של אוי, לא מתנהגים ככה, ומה זה הדמות הזאת, ומה זה הבן... אני כן רוצה לעורר אצלו דווקא את הרגשות השליליים בהתחלה, ואז לפתוח עוד פיסה מהסיפור, ועוד איזה רמז בחשיפה איטית, ולגלות את ההפתעה שמחכה בפנים, ביצת הפתעה כזאת. אז אני אתן כאן באמת שלוש דוגמאות מתוך שלושה סיפורים. שלושתם אפשר לקרוא בדף הסיפורים שלי בפייסבוק, שלי מרקוס סיפורים בעברית. ואני אתחיל ככה בסיפור הראשון. אתם שומעים את הדפים של הספר? אוקיי. אז זה הולך ככה. שימו לב שאני, כשאני מקריאה, גם אם אתם כבר מכירים את הסיפור, לרגש שהוא מעלה בכם. איך בהתחלה? יש פה איזה משהו לא ברור, קצת שיפוטי כזה, משהו שככה לא מתיישב לנו טוב, ואז איך בסוף ברור לנו למה, וכל הסיפור מתהפך. באלמנט ההפתעה אנחנו ממש הופכים את הסיפור על פניו. אוקיי. איך שמתחיל לרדת גשם, אני יודעת לאן שאול הולך. בלי לבדוק אני יודעת. הגשם בחלון אומר לי. בהתחלה אנשים ביישוב היו מדברים על זה בשקט. קצת מאחורי הגב, למרות שידעתי ושמעתי וראיתי. פעם אחת באמת ראיתי אותו. זה היה בפינת הרחובות איפה שהיה הגן של הבנות כשהיו קטנות. ממש ממש שם. לא נראה לי שהוא זוכר שזה היה הגן שלהן, הוא הרי לא אסף אותן משם אי פעם. בטח לא לקח בבוקר. זה היה בשנים של ההתחלה של העסק. ואז, בפעם ההיא, כשראיתי אותו, הוא עצר לה, והיא נכנסה לאוטו, והגשם ממש ייקח חזק. אחר כך הייתה תקופה שאנשים, באמת נשמות טובות, כבר לא יכלו לשמור יותר בבטן. ולאט לאט, בטפטופים, באו וסיפרו לי, ראו אותו פה, ראו אותו שם, אוסף נשים, כל פעם מישהי אחרת. הוא פותח את החלון של האוטו, אומר להן איזה משהו, והן נכנסות. ואני רק נשמתי עמוק ואמרתי להם תודה, תודה שאתם מספרים לי, תודה באמת, וחשבתי לעצמי איזה אנשים, איזה אנשים לא רואים יותר מסנטימטר מקצה האף שלהם. וגם חשבתי שיהיו בריאים, שאף פעם לא יקרה להם משהו רע בחיים. זה כבר חורף רביעי שאיך שמתחיל לרדת גשם, אני יודעת לאן שאול הולך. מעבר לזה, אני גם יודעת מה המסלול שלו, אחד לאחד. זה המסלול שהבנות עשו לפני 4 שנים, מהבית לרחוב הרימון, משם ימינה לדרך ירושלים. מדרך ירושלים התחיל לרדת גשם. הן הלכו כמה מטרים עד הפנייה לרחוב אחוזה, באחוזה ירדו למטה הרבה עד לרחוב הנשיאים. הגשם התחזק והן התחילו לרוץ. במעבר החצייה של הנשיאים תמר עמדה ושירי חצתה, ועברה המכונית שדרסה אותה. חשבתי אולי שבפעם הבאה שיבוא שכן טוב לב יספר לי איך שאול עוצר בגשם את המכונית ושואל בחורות צעירות שיכולות להיות בגיל של הבת שלו. אם הן צריכות טרמפ, העיקר שלא ירוצו בגשם. אז אני אגיד למי שזה לא יבוא לבשר לי שיסתום. אבל ביני לבין עצמי אני יודעת שאני רק אמלמל תודה. תודה שאתה מספר לי. ואחרי שהוא ילך, אני אכין לשאול כוס תה חם כשהוא חוזר הביתה. אז זה באמת היה הסיפור הראשון על שאול והגשם. על איך בהתחלה, הסיפור הזה מעורר בנו את החלק השיפוטי הזה. הוא בטח סוטה, הוא עוצר לבחורות צעירות, אשתו יודעת ולא אומרת כלום. משהו פה לא ממש תקין קורה בסיפור הזה. ולאט לאט אנחנו מגלים שמה שרואים בחוץ, זה ממש ממש לא מה שקורה בפנים. והדברים נראים אחרת. ולנו ככותבים, אני חושבת, יש כאן תפקיד, הרבה פעמים להראות את המקום הזה בו דברים נראים אחרת. את המקום הזה שכולנו נופלים בו, מסתכלים מהצד, מעקמים את האף, חושבים מחשבות כאלה ואחרות, מבלי לדעת כלום. אין לנו מושג וצל של מושג, מה באמת הסיפור של אנשים, ואנחנו כאנשים כותבים, באים לספר סיפור, ואנחנו באמת באים ככה לספר את הסיפור שלהם. אני רוצה להקריא כאן עוד סוג של סיפור הפתעה, וזה הולך ככה. פתאום, בכי של ילד באמצע הרחוב, אנשים ממהרים, עוברים סביבו, אף אחד לא עוצר. בבטן שלי יש חור ואני רצה אליו, כאילו הוא שלי. ילד, ילד, אני ניגשת. הוא בוכה, כמעט לא נושם. מה קרה? הלכתי לאיבוד, הוא נחנק מבכי, לבד, ברחוב, אבוד. איך קוראים לך? הוא מפחד ממני. חמוד, אני רוצה לעזור לך למצוא את אמא. איך קוראים לך? הוא מביט בי מבעד לדמעות. אני מחייכת את החיוך הכי בוטח שלי. יובל, הוא אומר. יובל, אני מחייכת, אנחנו נמצא את אמא, אוקיי? הוא מהנהן, הנשימות שלו מהירות, אני נותנת לו יד והוא מרגיש כמו גוזל פצוע. אתה יודע מה עושים כשהולכים לאיבוד, אני שואלת? הוא מושך בכתפיו. עומדים באותו מקום, אני מסבירה לו ומרגישה שהייתי צריכה לפגוש את הילד הזה. הוא שותק. כי אם עומדים איפה שהיית בפעם האחרונה ולא זז, אמא תמצא אותך, טוב? הוא מהנהן. הוא לוחש, אמא, אמא. ואני כבר רוצה שימצא אותה, ומשנסת את כל הכוח שלי בפינת 2 רחובות סוענים וצועקת, אמא של יובל, אמא של יובל, בואי! הילד מביט בי, ויוצא מעיניים חזק חזק. אני חושבת שהוא מתפלל. זה גורם לי לרצות בשבילו יותר. אתה רוצה לצעוק איתי ביחד? תצעקי את, הוא אומר, עדיין בעיניים עצומות, הכי חזק שלך. אז גם אני עוצמת עיניים, ושואפת עמוק וצועקת ליקום, שאין מצב שאימא שלו לא באה עכשיו. אימא של יובל! יובל מחכה לך. מישהו נוגע בי. אני פוקחת עיניים. גבר. הוא לוקח את היד של הילד ומרים אותו על הידיים. הילד נרדם ברגע, כאילו קיבע את עצמו. אתה אבא שלו? אני נושמת לרווחה. הוא מהנהן. יופי, אני אומרת, מסכן, הוא הלך לאיבוד. הגבר בולע רוק ואומר, הוא לא הלך לאיבוד, הוא עושה את זה כל הזמן. עושה מה? אני לא מבינה. הוא נאנח ומיטיב את אחיזתו בילד הישן. הוא מבקש מאנשים לקרוא לאימא שלו, שתחזור. אני שותקת. הם מתרחקים ממני לאט. אנשים מסביב ממהרים מדי. השמש שוקעת, ואף אחד לא עוצר. זה היה סיפור הפתעה מסוג אחר קצת, שדווקא מתחיל ממקום של חמלה עוטפת, ממקום שהדמות ככה באה לעזור לילד, והיא באמת עושה הכל, היא צועקת איתו, היא עוצמת איתו עיניים, זאת אומרת אנחנו מראש מראים כאן סיטואציה שאי אפשר לטעות בה, זאת אומרת אין מה לטעות, וילד קטן שעומד ברחוב ומבקש מאימא שלו לבוא. האומנם? האומנם אין לטעות? אז הסיפור ככה מתהפך ברגע שמישהו נוגע בה, בדמות, היא פוקחת עיניים והיא רואה גבר והוא לוקח את הילד. וכאן בעצם יש את המהפך של הסיפור הזה ואת אלמנט ההפתעה, שבעצם אומר לדמות הזאת, המאוד אימהית והמאוד חומלת, זה לא כמו שזה נראה. זה ממש ממש לא כמו שזה נראה. זה אפילו עוד יותר חומל כאן לדבר הזה, זה אפילו עוד יותר מפתיע, ועד כמה זה יכול להגיע עמוק עמוק בפנים החמלה הזאת. וזה יכול. אין גבול מקומות שאנחנו יכולים להגיע אליהם, לגבולות שאנחנו יכולים לחצות מהמקום הזה של ההפתעה בכתיבה. אני רוצה עכשיו להקריא את הסיפור האחרון, ושם יש גם אלמנט של הפתעה שמתחיל ממש ב... יש בסיפור הזה ממש 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 מניפולציה בתיאור הסיטואציה. יצא לי חרוז. אני אקריא אותו, ותוך כדי שאני מקריאה, שימו לב מה אתם מרגישים כשאתם שומעים. זה סיפור מאוד קצר, וההפתעה בו היא מאוד מאוד מהירה. הולך ככה. התאומות ישנות בשלווה במיטה. הן מחובקות יחד כמו שתי גורות כלבים. אני מיטיבה את צמיחת הפוך מעליהן שלא תזלוג. קניתי פיג'מות חדשות, הן כל כך שמחו ללבוש אותן אחרי האמבטיה. עכשיו זה זמן שקט. המעסיקה שלי מתקשרת שוב ושוב, אבל אני מסננת אותה. אם היא תמשיך, אני מחבה את הסלולרי. יש גבול. אני כמהה לשקט הזה, למחשבה צלולה בלי משימות ועבודה. הלילות תופחים קרירים. אבל עדיין אין גשמים, זה זמן טוב לנסוע מכאן, כמו ציפורים שנודדות למקום חם, טוב יותר. אתמול, בנוסף לפיג'מות, קניתי להן בגדים שיספיקו לשבוע, אחר כך נחבס. את המכונית לקחתי למוסך, תקין, מיכל דלק מלא. חשבתי על הכל. אני שומעת רחש מהחדר ונגשת לבדוק שאף אחת לא התעוררה, אבל הן ישנות, רק ממלמלות אימא מתוך שינה. אני מחייכת. אין דבר יפה יותר ממראה ילדות ישנות אחרי יום מלא, מלא מדי. המכחולים עוד זרוקים על השולחן ופאזל לא גמור מפוזר על הרצפה. ציורים מתייבשים בצד וערימת הבובות שנשכיבו זו על זו כמגדל הם זכר ליום הפעיל שעבר עלינו. עכשיו הן ישנות, מלאכיות. שיער מטולטל מפוזר על הקרית, מחובקות כמו שהן היו בבטן. הפלאפון רוטט ומקפיץ אותי שוב המעסיקה. הגיע הזמן לחבות אותה. הגיע הזמן לצאת. אני לוקחת קודם את המזוודות ומכניסה לתא המטען. אחר כך מגלגלת את הילדות בתוך הפוך, כמו זחלים בגלמים, ומשכיבה אותן במושב האחורי. הן ישנות חזק, כמו שהאישה מהאינטרנט הבטיחה לי. אני נושמת עמוק ומנסה לא לחשוב על סירנות ומשטרות, וליתר ביטחון מדקלמת בראש את מה שאני אגיד אם מהרה מכל יקרה. היא לא באמת אוהבת אותן, לא כמוני. היא בכלל לא רואה אותן, חוץ משהן ישנות כמו מלאכיות. הן אפילו דומות לי יותר מאשר לה. אני זו שמגדלת אותן בזמן שהיא עושה קריירה. אני מדליקה רדיו וצלילי מוזיקה קלאסית רכה בוקעים. הדרך לנמל תהיה מהירה ומשם התחלה חדשה. כמו ציפורים שנודדות למקום חם. טוב יותר. אז זה באמת היה סיפור אפל, עם הפתעה אפלה. ואחרי שמה שקורה לנו כקוראים, באמת אחרי שאנחנו ככה מגלים את ההפתעה, הנטייה היא פתאום לקרוא שוב פעם את הסיפור מההתחלה עם הידיעה. עכשיו, קודם קראנו אותו בלי שידענו, עכשיו אנחנו קוראים אותו אחרי הידיעה. פתאום המעסיקה שלי מתקשרת, מקבל כאן איזושהי משמעות אחרת, זאת לא המעסיקה, זאת אמא של הבנות. פתאום זה שהן ישנות ורק ממלמלות אמא מתוך שינה, מקבל כאן משמעות אחרת, שאנחנו יודעים שזאת לא אותה אמא, שזאת לא אמא שלהם, זאת רק המטפלת. וכך לאט לאט אנחנו בעצם מפזרים רמזים, כן? כמו הפירורים האלה של אמי ותמי. מפזרים רמזים שאחר כך בקריאה חוזרת, יש להם משמעות אחרת. אז איך אנחנו בעצם ככה משתמשים באלמנט הזה של הפתעה בתוך הכתיבה שלנו? קודם כל חשוב שאנחנו נדע מראש. סיפור עם הפתעה זה לא סיפור מתגלגל. הרבה פעמים יש לנו סיפורים שמתגלגלים מתוך הכתיבה, יש לנו רעיון, אנחנו יושבים, מתחילים לכתוב אותו, ורק תוך כדי כתיבה אנחנו ככה מבינים לאן הסיפור הזה הולך. זה סוג אחד של כתיבה, לא במקרה הזה. מקרה של סיפורי הפתעה, אנחנו מלכתחילה יודעים מה יהיה בסוף. אנחנו מלכתחילה יודעים מה ההפתעה. אני יודעת ששאול אוסף את הנשים, בנות, הבחורות הצעירות האלה, בגלל שנדרסה לו ילדה. אני יודעת מראש שהילד הזה בפינת הרחוב, איבד את אמא שלו, וזו הדרך שלו לקרוא לה. אני יודעת מראש שזאת לא האמא שלהם, שזאת המטפלת, ושהיא לא שפויה, והיא לוקחת את הילדות האלה שיהיו שלה. זה משהו שאני חייבת לדעת לפני שאני כותבת. ואז אני אומרת, אוקיי, איך אני מגישה את הסיפור הזה? איך אני קודם כל מייצרת את מצג השווא, את הסיטואציה השיפוטית או הלא נכונה, או באמת את הסיטואציה המוטעת הזאת, ואז מתי אני הופכת את הסיפור ומגלה את האמת? מתי אני הופכת את החיצוניות של הסיפור ומראה לכם את הבפנוכו שלו, את הסיפור האמיתי, את הכילוף הזה, מה קורה אחרי הכילוף, את האמת של הסיפור, את האפקט הוואו, כן? וואו, הוא כואב, נדרסה לו ילדה, הוא יעשה הכל כדי שזה לא יקרה למישהו אחר. וואו, הילד הזה בכלל לא איבד את אמא שלו. וואו, היא חוטפת את הילדות האלה שהיא מטפלת בהן. ועל הדרך אני זוכרת לפזר את הפירורים האלה של הרמזים, שבקריאה שנייה הם יקבלו משמעות אחרת לגמרי. החשיפה היא חשיפה שבסיפור היא צריכה להיות מדודה, היא צריכה להיות במקצב נכון, אני שולטת בחשיפה, מתי אני מספרת מה, כמה אני חושפת עכשיו, איך לאט לאט אני באמת ככה מגלה את הסיפור שבתוך הסיפור, וגורמת לאנשים באמת להיות מופתעים. אז אתם מוזמנים לנסות להתאמן ולתרגל את הטכניקה הזאת של סיפור בהפתעה. סיפור מפתיע, את אפקט הוואו, לפי ההנחיה כאן ולפי הדגשים שנתתי. קפצו למים, תנסו, מקסימום תפתיעו את עצמכם, זה הכי חשוב. אז זהו, שתהיה לנו כתיבה מהנה. אני שלי מרקוס בפודקאסט הכותבת, נתראה בפרק הבא.